שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רברסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רברסים 2018. האזנה נעימה.
שלום לכולם. שמי שחר קידר, ואני סמנכ"ל פיתוח בחברת ביג פנדה. אנחנו חברת סטארט-אפ בתחום המוניטורינג. אנחנו גייסנו 50 מיליון דולר בשביל לעזור לצוותי אופרציה, לייעל את האופן שבו הם מטפלים בתקלות בפרודקשן. גודל החברה היום הוא כ-75 איש, סך הכל, מתוך זה 25 בפיתוח, ועדיינו עוד נטויה. בביג פנדה אני מכהן כסמנכ"ל פיתוח כבר 3 שנים. סך הכל אני מתפקד ועובד בתפקידי ניהול 9 שנים, ובפיתוח בכלל אני נמצא 15 שנה, עליי. בשלוש שנים בתור סמנכ"ל פיתוח יצא לי לעשות מעל ל-220 רעיונות עבודה, ולתת קרוב ל-50 הצעות שכר. זה לא מספרים כאלה גדולים, ואני משער שאם יש פה אנשי HR בקהל, אז ראיתם מספרים קצת יותר גבוהים מזה, אבל זה היה מספיק בשבילי בשביל להבין שיש כאן איזושהי בעיה בשוק. אז בואו נתחיל ונדבר על המספרים. אם מסתכלים על שלושת השנים האחרונות בשוק הייטק בישראל, יש עלייה מגמתית של בין 3-7% במשכורת בשכר הממוצע של עובד הייטק. שזה די מטורף, שתחשבו על זה. מעבר לזה, חברות הענק משלמות היום משכורות של מעל 60 אלף שקל ברוטו לעובדים שלהם. אנשים שיוצאים זה עתה מצהל מבקשים 40 אלף שקל משכורת בעבודה הראשונה שלהם. בקיצור, בורדל, אוקיי? השוק מטורף, השוק השתגע. ובתוך כל הבלגן הזה, לפני כשנה, בכנס רברסים 2017, מגיע הבחור הזה, יפתח בר, ומעביר הרצאה לסמנכ"ל פיתוח בעצמו, CTO וסמנכ"ל פיתוח בפועל בעצמו בסטארט-אפ, מעביר הרצאה על איך עושים מסע ומתן במשכורות עבור מועמדים. יפתח, אתה נמצא בקהל במקרה?
לא.
אתה יכול לקום? לקום שנייה, לקום. לקום שנייה. קום. יש לי דבר אחד לומר לך. What the fuck? מה נסגר איתך? אתה כאילו, אנחנו באותו מקצוע, אתה לא הבנת מה אתה עושה פה? מי שלא יודע, אגב, יפתח הגיש הצעה להרצאה, איך, השנה לרברסים, איך לראות לעצמי ברגל, היא לא התקבלה לצערו. אוקיי, אבל אם נהיה רציניים שנייה, אני חושב שההרצאה הזו, הרצאה מעולה באמת של יפתח, ואני מציע לכולכם להיכנס ולראות את הסרטון ביוטיוב, גרמה, עשתה אצלי איזשהו טריגר כדי להבין שהבעיה סביב הצעות שכר היא בעיה שכמה שהיא קשה בצד של המועמד, היא אפילו עוד יותר מורכבת ומסובכת בצד של המעסיק. בשבילי באופן אישי הייתה מאוד קשה, והיה קשה כי בדיוק נכנסתי לתפקיד, זו פעם ראשונה שאני עושה את התפקיד הזה, לא היה לי שום ניסיון לתת הצעות שכר, לא היה בארגון באותו זמן תשתית HR טובה, לא הייתה אשת HR, לא היו סטנדרטים לגבי איזה משכורות נותנים, אז הייתי צריך להתחיל את הכל בערך מ-0. השוק, כמו שאמרתי, הוא שוק של מועמדים. יש שונות מאוד גבוהה במשכורות שמבקשים, במשכורות שנותנים. נורא קשה לדעת מה זה משכורת ריאלית. ובאופן כללי יש המון משתנים שצריך לקחת בחשבון. תקציב, תהליך הגיוס, המשכורות שכרגע משלמים בארגון. זה מסבך והופך לכל את הבעיה הזאת להיות באמת בעיה מאוד מאוד קשה, ומה שאני הייתי רוצה לעשות בהרצאה הזאת זה להתחיל לדבר על הנושא הזה של הצעות שכר מהצד של המעסיק. אני מרגיש שזה גם בעיה קשה שכדאי לדבר עליה, וגם סוג של טאבו, מעין נושא טאבו שלא מדברים עליו, לא מדברים על כמה נותנים ואיך נותנים ומה הקריטריונים, וזה חבל בעיניי. אז מה שאני אעשה, אני בעצם אתן לכם את הנקודת מבט של ה-VP לגבי איך נותנים הצעות שכר ואיך נכון אולי, או איך אני חושב שנכון. קצת על השיעורים שלמדתי במהלך הדרך והפילוסופיה שגיבשתי סביב הצעות שכר. הפרזנטציה, ההצגה הזאת לא הולכת להיות על אופציות, אוקיי? אני יודע שזה היום מרכיב מרכזי בהצעות, בטח בסטארט-אפים. אני לא רוצה להיכנס לזה לא לאופציות, לא לפרקס אחרים, פשוט כי זה מאוד משתנה בין חברה לחברה וקצת קשה להתייחס לזה בצורה אינטליגנטית. אני גם לא פונה לחברות הגדולות של העולם, לחברות האלה בדרך כלל יש סטנדרטים שלהם, וחוקים מאוד סטריקט לגבי כמה סקורות נותנים למועמד שכרגע יצטרף לחברה. אני הולך לספר לכם איך למכור את החברה שלכם, או איך אני מוכר את ביג פנדה. אני חושב שזה מאוד קריטי וחשוב בתהליך הגיוס, אבל ההרצאה לא הולכת להיות על זה בכלל. ואני הולך להניח, אוקיי, שאנחנו מתעסקים עם מעסיקים שהם לא נבלים. אוקיי, שהמעסיק שמולו אתם עומדים הוא מעסיק רציונלי. אני לא אומר טוב, אוקיי, אלא רציונלי, הוא רוצה בטובת המועמד ובטובת החברה. והוא לא פשוט מנסה לתת לכם את המשכורת הכי נמוכה שהוא יכול לחשוב עליה. אז אנחנו נתחיל כזה, לפני שאני ככה צולל, איזשהו משאל קצר. כמה אנשים פה בקהל נתנו הצעות שכר או היו מעורבים בהצעת שכר? תרימו בבקשה את היד. וואו, די הרבה, אוקיי. כמה מכם קיבלו הצעת שכר בעבר? אוקיי, מי שלא רואים את היד אני יודע שאתה ישן. כמה מכם אני נתתי להם הצעת שכר בעבר? אוקיי, שיהיה לי בהצלחה. אוקיי, אז מה שחשוב לי לומר זה שההצגה הזאת היא בשביל כולכם, אוקיי? לא רק בשביל המעסיק, אני מקווה שיהיו פה דברים שגם בתור מעסיקים וגם בתור מועסקים, אתם תוכלו ללמוד ולקחת אתכם מעלה. אז בואו נתחיל. הצעת שכר טובה בעיניי זה בראש ובראשונה משהו שהמועמד שמח לקבל, נכון? אנחנו רוצים לשמוע כן בסוף התהליך, ובשביל זה צריך שהמועמד ישמח לקבל את ההצעה הזאת. אבל יש גם מרכיב של המעסיק, ובעיניי זה צריכה להיות הצעה שמשקפת את הערך ואת התכלית שלשמה אנחנו מביאים את אותו מועמד, אוקיי? וזה צריך להיות איזון של שני הדברים האלה. אנחנו צריכים את ההצעה שנותנת לנו גם משהו שהמועמד ישמח לקבל, וגם שהמעסיק מרגיש נוח איתה בזה שהוא נותן אותה. ולדעתי, העניין הזה של הבעיה של להבין מה ה-value של מועמד עבור החברה שלי, זו בעיה קשה. למה? פשוט בגלל שאנחנו צריכים לקבל החלטה ברמה מאוד מאוד גבוהה של אי-וודאות. אוקיי, תחשבו על מועמד שמגיע, אנחנו לא יודעים עליו כמעט שום דבר, אפילו שראיינו אותו אולי שעתיים, שלוש ומצטבר, מעט מאוד אינפורמציה, וכשיש לנו מעט מאוד אינפורמציה, כשאנחנו באי-וודאות, אנחנו, המוח שלנו, נוטה לעשות החלטות לא נכונות, שיפוטים שגויים. אז בואו ככה נעבור ביחד ונראה איך זה, למה זה קורה. ועוד פעם, יהיה פה משהו קצת אינטראקטיבי, אני אבקש, אני אשאל אתכם ותרימו ידיים. נכיר את דינש. דינש, זה אתה יצא מאוניברסיטה, הוא עבר את כל רעיונות העבודה של החברה בציון די גבוה, הוא מאוד מבטיח, אבל אין לו בכלל ניסיון, ואין לו, הוא לא קיבל בכלל המלצות, הוא לא עבד בשום מקום לפני זה, אז אין לו ממליצים. וציפיות השכר שלו עם 15,000, אוקיי? כמה כסף הייתם נותנים לו? עכשיו ברמת יד, מי חושב ש-15,000? תרימו את היד בבקשה. מה זה?
אפשר עוד מידע?
לא, אז מי חושב ש-15,000? תרימו את היד עוד פעם, ולא ראיתי. אוקיי, מי חושב ש-16 עד 20?
רגע, זה דולר או שקל?
שקל. מי חושב שמעל 20? אוקיי, מעט מאוד. אוקיי, אז מה שחשוב לי זה לאו דווקא מה נכון ומה לא נכון, אבל בואו נסתכל על השקף הבא. יש לנו אותו מקרה, יש לנו פה את דינש, ועכשיו הוא מבקש 25,000. ואני מבטיח לכם, אנחנו לא נעשה את הניסוי הזה, אוקיי? כי אתם כבר מוטים על ידי החלטות שקיבלתם בשקף הקודם. אבל אני מבטיח לכם שפה התוצאות היו נראות אחרת לגמרי עם המצב הזה. וכל מה ששיניתי פה זה ציפיות השכר של המועמד. אוקיי? ולמה הניסוי הזה יהיה כל כך שונה? בגלל שהמוח שלנו יש לו כל מיני קיצורי דרך שהוא עושה כשצריך לקבל החלטות. והם גורמים לנו, ובמיוחד כשיש מעט מאוד אינפורמציה, מי שביקש אותה אינפורמציה, אז בדרך כלל אין לנו כך הרבה אינפורמציה, אז מקבל, יש לנו כל מיני קיצורי דרך, אחת מהם נקראת הטיית עיגון והתאמה. הטיית עיגון והתאמה זה אומר, כשאנחנו צריכים לתת עכשיו איזשהו עומדן מספרי, לדוגמה כמה כסף היינו נותן לאיזשהו מועמד, אנחנו בדרך כלל ככה נצמדים לאיזשהו מספר אחר שנמצא במשוואה, שאליו אנחנו מאגנים את ההצעה שלנו, את המספר החדש, ומתאימים אותו בהתאם. אז במקרה שנגיד דינש הראשון של ה-15,000, כנראה שניתן הצעה שיותר קרובה ל-15, במקרה של דינש של 25,000, אני מבטיח לכם שחלקכם כבר חייתם אומרים, אם הייתי נותן שם בין 20-25, הרוב היו מצביעים שם, אוקיי? והדבר הזה של עיגון והתאמה קיים גם בחיים אמיתיים, אז אנחנו נכנסים ורוצים לקנות טלוויזיה סתם באיזושהי חנות אינטרנטית, ויש לנו את הדבר הזה, וטלוויזיה סמסונג, ואומרים לנו, וואלה, הערך של הטלוויזיה הוא 3,490 שקלים, אבל אנחנו נותנים לכם אותה בהנחה, 3,050 שקלים, אוקיי? האתר מאגן אותנו על מספר מסוים שהוא כאילו הערך של אותו מוצר, ואומר, הנה, אנחנו נותנים לכם משהו יותר טוב. אבל אם נלך לזאפ ונחפש את הטלוויזיה, נראה שבעצם המחיר שלו הרבה יותר נמוך ברוב החברות. אוקיי? זה מה שקורה בעיגון והתאמה, וזה קורה גם כשאנחנו באים ונותנים הצעת שכר. אז אני לא אגיד פה למועמדים שלכם מה אתם יכולים לעשות עם ההטייה הזאת, ואתם יכולים לחשוב לבד איך נכון לנצל אותה, אבל אני יכול להגיד לכם מה לא לעשות, אוקיי? אל תתנו טווחי שכר כששואלים אתכם ציפיות שכר. למה? כי אתם מעגנים את הארגון שלו אתם מתמיינים למספר הנמוך. אוקיי? זה נעשה באופן תת מודע, אתם לא יכולים לדעת את זה. הארגון אפילו לא ידע תמיד להגיד את זה, אבל זה מה שקורה בפועל. אתם מאגנים אותו למספר הנמוך, פשוט אל תעשו את זה. תנו את המספר הגבוה ותמשיכו הלאה. אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי להימנע מכל ההטיות האלה? איך אנחנו יכולים להפיג את מסך הרפל מעל הבעת אינפורמציה הזאת? אז נתחיל מכמה דברים בסיסיים. בנצ'מרקים של משכורת. אוקיי, אז בדומה למה שראיתם בזאפ, אוקיי, זאפ זה בנצ'מרק לכמה עולה מוצר מסוים, גם אנחנו יכולים לעשות בנצ'מרקים לכמה שכר משלמים במשק, וזה משהו שחשוב לעשות בצורה פריודית. יש כמה דרכים שבהם אפשר לעשות את זה. דרך ראשונה זה ללכת להסתכל על טבלאות שכר פומביות באינטרנט, כל חברות ההשמה כל שנה מפרסמות אותם, אתם יכולים גם ללכת ולשלם לחברה שתעשה לכם בנצ'מרק פרטי, זאת דרך אחת. דרך שנייה, להתייעץ עם חברות באותו גודל, באותו סטייג' כמו החברה שלכם. מי שפה ב-HR, יש לכם בוודאי פורומים של HR שאתם יכולים להתייעץ איתם. מי שפה סמנכלי פיתוח, יש פורומים של סמנכלי פיתוח שאתם יכולים להתייעץ איתם. וזה עוזר לנו להבין בערך מה טווח המשכורות שנכון לחברה שלנו. כמו כן, אתם יכולים ממש להתייעץ עם חברים שלכם שנמצאים בדיוק באותו תפקיד. זה עוזר לקבל לפעמים חוות דעת הרבה יותר ממוקדת, הרבה יותר חדה, במיוחד שיש לכם התלבטויות יותר גדולות. והדבר האחרון זה בתור ארגון שמגייס, אתם בטח מגייסים ורואים הרבה מועמדים, יש לכם הרבה מאוד דאטה שאספתם, אני מקווה שאתם אוספים את זה באיזושהי מערכת מסודרת, שאתם יכולים להשתמש בו כדי לעשות בנצ'מרקים. אנחנו בביג פנדה גילינו ממש לאחרונה אגב, שיש לנו מעל ל-550 דאטה פוינטס לגבי ציפיות שכר של מועמדים. אוקיי, אז יש לנו מספיק דאטה פוינטס כדי שנוכל לעשות בנצ'מרק אפילו לעצמנו, בלי ללכת לכל הדברים האלה, אבל אני חושב שצריך שקלול של כולם. הדבר השני, שהוא די בסיסי, זה ליצור סטנדרטים בנוגע לטווחי משכורות. איך יוצרים סטנדרטים? הולכים ומסגמנטים את כל הרולים שלהם אנחנו מגייסים בארגון, לכמה טירים, אוקיי, כמה לבלים, ונותנים לכל לבל איזשהו טווח משכורות. פה במקרה הזה, אגב, זה הדוגמה שאני אלך איתה לכל אורך ההצגה. הדבר הזה מבוסס על טבלאות, על שקלול שעשיתי מארבע טבלאות שכר שאפשר למצוא אותם באינטרנט, אז אתם יכולים ללכת ולבדוק אותי. פה פשוט אמרתי, אוקיי, ג'וניור מקבל ככה, מיד מקבל ככה, סיניור מקבל ככה, וזה משהו שאני מציע לכל ארגון לעשות. ונקודה חשובה לגבי שני הדברים האלה, היות ואנחנו עושים בנצ'מרקים על בסיס קבוע, וכמו שראינו, המשכורות משתנות כל שנה, גם את הבנצ'מרק גם צריך לעשות, וגם צריך להתקן את טווחי המשכורות באופן קבוע. אם תשארו עם אותו טווח משכורות שהתחלתם איתו לפני 5 שנים, אתם כנראה ממש אוף, ואתם כבר לא תחרותיים בשוק. אז זה משהו מאוד חשוב לזכור. ועכשיו נשאל את השאלה, אוקיי, אז יש לנו את הטווח משכורות, ויש לנו את הבנצ'מרקים שעשינו, אבל עדיין יש את בעיית ההטייה כתוצאה מציפיות השכר של המועמד. מה אנחנו עושים? מה, אנחנו יכולים פשוט לא להקשיב, לא לשמוע, להתעלם מהציפיות שלו? אז אני אגיד, אני אתחיל ואני אומר, ציפיות שכר או שלב ציפיות השכר שהמועמד נותן לנו, הוא שלב מכונן בתהליך הגיוס. אוקיי? זה השלב, זה בעצם הפעם הראשונה שהמועמד מתאם עם המעסיק ציפיות לגבי מה הוא שווה בשוק, ומה הוא יכול לתת לאותו ארגון. אוקיי? ולכן אסור לנו בשום פנים ואופן להתעלם מזה. אנחנו נראה שכל נושא של תיאום ציפיות הוא משהו סופר קריטי לכל אורך תהליך הגיוס, ומאוד קריטי לשכר בסוף. אז אסור לנו להתעלם מזה. אז מה אנחנו כן יכולים לעשות? איך אנחנו יכולים ככה להתחמק מהמלכודת הזאת? מה שאנחנו עושים עם ביג פנדה, ביקשנו מהמגייסת שלנו, שתבקש ציפיות שכר בתחילת התהליך, אבל לצוות המגייס היא לא תחשוף את הציפיות האלה, היא לא תחשוף את המספר, היא רק תחשוף איך הבן אדם תופס את עצמו בתוך סקלת השכר של הארגון. אוקיי? ואז עם הדבר הזה אנחנו יכולים ללכת ולהתאים ממש לאותו מועמד את סוג הרעיונות וסוג השאלות שאנחנו שואלים אותו, ואגב זה יוצר ממש רעיונות הרבה יותר מעניינים והרבה יותר רלוונטיים, וגם מאוד פעם עושה תיאום ציפיות מיידי עם אותו מועמד למה אנחנו מצפים ממנו ומה אנחנו מצפים שתהיה הרמה שלו. אני רוצה שנייה להתעכב על הדוגמה הזאת של דינש, דינש שביקש 15,000. בעצם מה שהוא אומר לנו, הוא אומר לנו, תשמעו, אני תופס את עצמי פה, מתחת לסקאלה שלכם, מתחת לסטנדרטים שלכם. כשאני רואה כזה מועמד, וזה מועמד שנגיד החלטתי, נגיד שהחלטתי לקחת את דינש, זאת מתנה משמיים. אוקיי? יש לי פה הזדמנות לתת לדינש איזושהי הצעה, אפילו בטווח הנמוך של הג'וניור, יש לי הזדמנות לתת לו הצעה שגבוהה עם מה שהוא ביקש, לתת לו זריקת מוטיבציה עוד לפני שבכלל הוא התחיל לעבוד בחברה שלי, בלי שאני עושה איזושהי פשרה בכלל, נכון? כי זה המשכורת שאני משלם, אני גם ככה מצפה ממנו שהוא ייתן לי תפוקה של ג'וניור במשכורת כזאת, אז מה אכפת לי לתת לו יותר? מה שחשוב להבין, יש פה ממש הזדמנות לווין-ווין, גם של המעסיק וגם של המועסקים, ואל תפספסו את ההזדמנויות האלה, ראיתי הרבה חברות שפשוט מנסות לתת את המשכורת כפי שהיא, או אפילו יותר נמוכה, וזה מפספס את כל העיקרון. אל תעשו לואו-בולינג למועמדים, אל תיתנו להם משכורות נמוכות רק כדי לראות אם זה אפשרי ואם הם ייקחו את הפיתיון, תגרמו להם להרגיש מוערכים. אוקיי, זה יחזיר את עצמו אחרי זה בתפוקה ומוטיבציה. אוקיי, ה-use case הבא שלנו זה קרלה. קרלה היא full stack engineer, יש לה 6 שנות ניסיון בתחום, וציפיות השכר שלהם מאוד גבוהות, היא רוצה 41,000. אבל הצוות הבין שהיא כוכבת, היא סופרסטארית, היא מביאה, יכולה להביא לארגון value שאף אחד אחר לא יכול להביא. אז כמה היינו משלמים לקרלה? נכון, זאת שאלה גדולה, כי היא לא נמצאת בטווחים שלנו. אז אני לא רוצה לענות על השאלה הזאת במספר, אני רוצה לתת כמה גיידלינים שצריך לחשוב עליהם בזמן שאנחנו מתמודדים עם מישהי כמו קרלה. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין האם יש התאמה בין מה שהחברה מחפשת למה שקרלה מחפשת. למשל, אם אני מחפש עכשיו איזשהו תפקיד מסוים שקרלה לא מעוניינת לעשות, אז אין התאמה. באותה מידה, אם היכולות של קרלה אין לי שום תפקיד שבה היא יכולה לבטא אותם, אז גם כן יש התאמה. ולא הייתי נכנס מלכתחילה לכל הסיפור הזה. הדבר השני, צריך לבדוק האם לקרלה יש הזדמנות גדילה בתוך הארגון. אוקיי? אם אין לה הזדמנות גדילה, הרי מה הולך לקרות? בעוד שנה, שנה וחצי, קרלה תבין שאין לה לאן לגדול. אוקיי? הדרך היחידה שלי בתור מעסיק לשמר אותה בארגון זה בעצם להעלות את המשכורת. אבל היא כבר נמצאת על המשכורת ממש גבוהה. אוקיי, אז בינינו אנחנו גם יודעים שמשכורת זה לא מה שמשמר עובדים, אתגרים זה מה שמשמר עובדים, וזה פשוט לא יעבוד, וכנראה זה יגרום לזה שקרלה תעזוב את החברה, וזה חבל. והדבר השלישי שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה, איך שאר האנשים בארגון ירגישו לגבי המשכורת שקרלה מקבלת, אם הם היו יודעים אותה. אוקיי? אם הרבה אנשים ירימו גבה ולא יבינו למה דווקא קרלה, עם כל הוואליו שמביאה, מקבלת משכורת כזאת, אתם נמצאים בבעיה. אתם הולכים ליצור די מוטיבציה בתוך הארגון וסערות פנימיות, ועדיף לא להיכנס בכלל לתוך הסיפור הזה. טיפ לקרלה אגב, בתור מועמדת סופרסטארית, את צריכה להפגין את ה-added value הייחודי שלך. כל מועמד שאני רוצה לקחת לארגון שיש לו added value לארגון, אחרת לא הייתי רוצה לקחת אותו. אבל בתור סופרסטאר, אתם צריכים להדגיש מה אתם יכולים לתת שאף אחד אחר בשוק לא יכול לתת. וככה אגב יהיה לכם סיכוי יותר טוב לקבל את המשכורת שאתם מבקשים. אחרת לא ברור לי למה אני צריך לקחת אותך לעומת מישהו אחר. אוקיי, בוא נדבר עכשיו על גילפויל. גילפויל הוא Operations Engineer, יש לו 5 שנות ניסיון מצה"ל, והציפיות שכר שלו הם 33,000. אז כמה היינו נותנים לו? אז פה יש שתי אופציות. אופציה אחת זה שהארגון סיווג אותו בתור סיניור. וואלה, זאת אופציה קלה. הוא סיניור, הוא מבקש 33, זה בתוך הטווח משכורות שלי, אני יכול לתת לו איפשהו בין 33-34, וכנראה שהכל יהיה בסדר. אבל עכשיו אני רוצה שנעשה שנייה תרגיל אחר. בוא נגיד שזה אותו גילפויל, אבל עכשיו הארגון סיווג אותו כמיד, אוקיי? לא כסיניור. כמה היינו נותנים לו? ועכשיו עוד פעם בהרמות ידיים בבקשה. מי היה נותן לו בין 23-28? זה המשכורת של מיד בארגון שלי. תרימו ידיים בבקשה. אוקיי? מי היו יותר מלו 29-34? יפה. מי לא היה מגייס אותו? אוקיי, אז א' ראיתם, היו ממש תשובות שונות שניתנו לשאלה הזאת, זה לא שאלה שפשוטה. אני חושב שהטייקאווי אבל המרכזי פה, אל תיצרו ציפיות שווא. אוקיי, בין אם החלטתם לגייס, אם החלטתם לא לגייס אותו, אז זה הכי פשוט, נכון? אבל אם החלטתם לגייס אותו, אל תיתנו לו ציפיות שווא, אל תיתנו לו משכורת שלא תואמת את היכולות שלו. ולמה? כמה סיבות. דבר ראשון, אתם הולכים ליצור חיכוך בין המנהל לאותו עובד. תחשבו שהגעת, אני הגעתי לארגון ואני תופס את עצמי כסיניור, אבל המנהל יודע שאני מיד. אוקיי? הוא נותן לי משימות של מיד, הוא נותן לי פרויקטים של מיד, ותוך זמן קצר אני מתחיל להיות מתוסכל מהסיפור הזה ואני לא מבין למה. אוקיי? זה סוג הפריקשן שעלול להיווצר מול המנהל. יכול להיווצר גם פריקשן בין העובדים. תחשבו שאתם נמצאים בישיבה טכנית, וכל העובדים יודעים, כבר הם מכירים את אותו בן אדם, הם יודעים שהוא מיד, אבל הוא תופס עצמו כסיניור, הוא מקבל משכורת של סיניור, אז הוא מתבטא בצורה מסוימת, הוא מביע דעות בצורה מסוימת, כמו שסיניורים יודעים לעשות, וזה לא מתקבל בצורה כל כך יפה, וזה מייצר פריקשן. אז זה עוד משהו שיכול לקרות. והדבר השלישי, תחשבו מה יקרה בעוד שנה מהיום. אוקיי? אנחנו כארגון יודעים שהוא מיד, והוא מקבל משכורת של סיניור, אנחנו אין לנו אינטרס לעשות את המשכורת, נכון? בערכה השנתית שלו. הוא מבחינתו הגיע לשיחת הערכה השנתית והוא רוצה לקבל העלאה. אוקיי? זה הולך להיות מאוד מאכזב לשני הצדדים ומאוד קשה. סיכוי טוב שזה הוביל לזה שהבן אדם יעזוב והוא יהיה מאוד מרומר במוטיבציה נמוכה, וזה לא טוב לאף אחד מהצדדים. אז מה אנחנו כן יכולים לעשות? אז קודם כל אנחנו יכולים לא לגייס אותו. אוקיי? אבל חוץ מזה, אם אנחנו כן רוצים לגייס אותו, מה אנחנו יכולים לעשות? יכולים להציע לו פחות. אוקיי? זה בסדר להציע משכורת יותר נמוכה. אפילו היו פה לא מעט שהרימו את היד על משכורת יותר נמוכה. ולמה? הצעת שכר הוגנת או אונסט נקרא לזה, היא כזאת, יש לה כמה יתרונות. דבר ראשון, זה הזדמנות נהדרת לי בתור מעסיק לתת פידבק ראשון לעובד שאני רוצה להביא לחברה. ולראות איך הוא מתמודד עם הפידבק הזה. בוא נאמר שהוא פתאום מתמודד בצורה מאוד שלילית, נורא מתעצבן, נורא כועס וכן הלאה. סיכוי די טוב שאני לא רוצה להעסיק אותו. אוקיי? דבר שני, זה מאפשר לי לבוא ולתאם ציפיות בצורה מאוד מאוד ברורה אל מול אותו מועמד. אני יכול, באותה נשימה שבה אני נותן לו את ההצעה, אני יכול גם להגיד לו, תראה, אני יודע שזו הצעה יותר נמוכה, מה שאתה רגיל, אבל אלה הדברים, אלה היכולות שראינו, זה הפערים שיש לך, אלה הדברים שאתה תוכל לעשות בארגון ותוכל לצמוח בהם, וזה כרגע מה שמתאים לך. ואני חושב שסוג הזה של תאום ציפיות הוא מאוד חיובי, הוא חיוני, והוא מקל מאוד בהמשך הדרך, הוא מוריד את כל האמביגיוטי שקיים אחרי גיוס. ודבר אחרון, במקרה הכי גרוע, אתם יכולים לשפץ את זה אחרי זה, אתם יכולים לשפר ולשנות את המשכורת שלו, תמיד אפשר לתת פחות ולעלות משכורות. אגב, אם אתם עובד, אם יצא לכם להיות בסיטואציה הזאת, אם קלטתם לסיטואציה הזאת, אם הגעתם לחברה והסכמתם לקבל את המשכורת יותר נמוכה, יש גם לכם דברים שאתם יכולים לעשות. דבר ראשון, אתם יכולים לשאול על ההיירינג פרוסס. לכו ותשאלו את הסמנכ"ל פיתוח או את ה-HR או מי שזה לא יהיה. תראו אתם כנים, תגידו, אוקיי, נתתם לי פחות מהציפיות שלי, אני מבין שזה אומר משהו שגיליתם במהלך התהליך גיוס, בוא תספרו לי מה זה, שאני אלמד, שאני אראה מה עשיתי לא בסדר. זה דבר ראשון שאפשר לעשות ואני חושב שהוא מאוד הוגן. דבר שני, אתם יכולים לגשת למנהלים ולשאול, להגיד להם, אוקיי, הבנתי שאני לא ברמה שאני חושב שאני נמצא בה פה בארגון, בוא תספר לי מה אני צריך לעשות כדי להגיע לרמה הזאת, כדי שאני אוכל באמת בסוף להגיע לשאיפות השכר המקוריות שלי. זה שני דברים שמאוד לגיטימי לעשות, ואני באמת מעודד עובדים לעשות את זה. וטייקאווי מכל הסיפור הזה, והוא טייקאווי לדעתי הכי קריטי, כל התהליך הזה של תיאום, של מסע ומתן למשכורות והצעת שכר, הוא קריטי לתהליך של תיאום ציפיות. אוקיי? זה אולי, זה חלק משמעותי, זה ההזדמנות הראשונה שלכם לתאם ציפיות ולוודא שגם אתם וגם המועמד נמצאים בדיוק באותו קו בנוגע למה הוא הולך לעשות בארגון ואיך הוא הולך להשפיע עליו. אל תפספסו את זה כשאתם מגייסים אנשים, זה סופר קריטי. עכשיו אנחנו עדיין אבל נשארים השאלה שבטח עולה לחלקכם בראש, האם אנחנו יכולים לתקן הערכה לא נכונה שעשינו? אז נגיד הבאנו מישהו במשכורת יותר נמוכה ממשהו באמת, מהווליו שלו, האם אפשר לתקן את זה? והתשובה היא כן ולא. אוקיי? למה לא? לא, כי אתם לא יכולים לקצץ משכורות. אוקיי? אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל בישראל אסור לקצץ משכורות על פי חוק, אסור לקצץ משכורות מבלי להתייעץ עם המועמד קודם. אם הגעתם למצב שבו אתם צריכים לבקש מהמועמד לקצץ את המשכורת, כנראה שזה כבר כל הסיטואציה היא מאוד לא טובה, הסיכוי טוב שהוא גם יחליט לעזוב את הארגון. זה מצב מאוד מאוד בעייתי, וזה לא סוג התיקונים שאתם יכולים לעשות. אוקיי? מה אתם כן יכולים לעשות? אתם יכולים להעלות משכורות. ויש שני best practices שאנחנו עושים בביג פנדה, ואני ממליץ גם לחברות אחרות לעשות אותם. הראשון, דבר ראשון זה ללכת ולעשות בנצ'מרקים קבועים, זה כבר אמרתי, וסליחה, ערכות פרפורמנס קבועות, שנתיות, אוקיי? שבהם אתם נותנים גם הערכה מחודשת של השכר. אני ממליץ לעשות את זה לפחות פעם בשנה, כל חברה יכולה לקבוע את, את המרווחים שלה, אבל לפחות פעם בשנה זה מה שנדרש, בעיניי. והדבר השני שאתם יכולים לעשות, וזה קצת יותר טריקי, זה לאשר קו עם השוק. אוקיי, זה נגיד רלוונטי לסטארט-אפים שנגיד התחלתם, הייתם 5 איש, סטארט-אפ צעיר, אין הרבה מימון, נתתם מסקורות מסוימות לעובדים. עכשיו גייסתם הרבה כסף, אוקיי? זאת ההזדמנות שלכם עכשיו לעלות, ליישר קו עם השוק. כנראה שהמסקורות שנתתם הן יותר נמוכות, כי הייתם סטארט-אפ. עכשיו יש לכם כסף, אתם צריכים להיות, אתם נמצאים בשוק תחרותי, החברה גם גדלה. זאת הזמן לעלות מסקורות וליישר קו עם השוק. ובכך כאילו לוודא שהעובדים שלכם מקבלים את המשכורות שהם אמורים לקבל אם היו יוצאים עכשיו לשוק. זו דרך מאוד מאוד חשובה לשמר אותם, ודרך טובה להעלות מוטיבציה ולשמר מוטיבציה. וטייק-אווי מאוד חשוב פה, אל תחכו לעובדים שיבואו ויבקשו מכם העלאת משכורת. לי יצא בקריירה שלי פעמיים שזה קרה לי, שני הפעמים האלה ממש הרגשתי כישלון, כישלון אישי, שהדבר הזה נפל לי בין הכיסאות. בעיניי זה כישלון מכמה סיבות. אם עובד הגיע אליכם וביקש העלאת שכר, זה כנראה אומר אחד משני דברים. או שלא הייתם כנים איתו לגבי הביצועים שלו בחברה, ולכן הוא חושב שמגיעה לו העלאה, או שפשוט שכחתם. זה פשוט נשכח מראשכם, והוא הגיע אליכם, וזו סיטואציה שאתם באמצע נמצאים במופסדים. במקום להיות במקום שבו אתם נתתם לו העלאה ומעלים לו את המוטיבציה, הוא היה צריך לבוא ולבקש, וזה בדרך כלל סיטואציה שפחות נעימה לעובדים. אז אם נסכם את מה שנאמר פה בכמה בולטים. דבר ראשון, תמצאו את הדרך לאזן בתור מעסיקים, תמצאו את הדרך לאזן בין סביעות הרצון של העובד, לבין הvalue שאותו עובד מביא אליכם לחברה. זה נורא קשה להבין מה הvalue שמביא אליכם עובד לחברה, זה קשה, יש המון דברים שמתאים אותנו, אבל יש דרכים, יש כל מיני כלים שאת חלקם הראיתי פה להוריד את הסיכוי שזה יקרה. נקודה הכי חשובה, כל הנושא של salary negotiations, של מסע ומתן למשכורת, הוא פשוט תיאום ציפיות קריטי שקורה בין העובד לבין בין המעסיק לבין המועסק, והוא מאוד ישרת בהמשך הדרך את שני הצדדים. והדבר האחרון, אתם יכולים לתקן כלפי מעלה ותשתמשו בזה, זה מעלה מוטיבציה לעובדים שלכם, זה משמר אותם, תשתמשו בזה מתי שזה הגיוני. תודה רבה.